בסיוון תשפ"ג, פרשת שלח. בהפקה בן שני, שיר במתנה מיורם רותם, ביצוע טכני זיו עיני, פיקוח עומר נחום, ואנוכי יהורם גאון. ואנחנו מברכים אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, בשבת שלום. איזה תענוג לחזור עליכם ממרחקים אחרי 4 שבועות שלא הייתי כאן. ועל אף שלא הייתי בארץ זרה, הייתי ביקום אחר, גבוה ונישא מן היום יום שבארץ. הופעתי בימי זיכרון שהיו רק כאב ללא שום מחאה. הופעתי בחגיגות עצמאות שהיו שמחה גדולה ללא מחאה. על כי אנחנו כאן בארץ שהיא לנו בית יחיד שאין לנו בלתו, ובימים שכאלה אנחנו הופכים בעלי נס שמכירים בנס. חגגתי במופעים מרהיבים את יום איחוד ירושלים, וחשתי לאורך ימי החגיגות שאני בגופי אמנם כאן, אבל בנשמתי ורוחי רחוק 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 מן היום-יום הישראלי הבוטה והמוחה והמטלטל. משתמו ימי החגיגות ביקום ההוא, שיודע להעריך את הנס בו אנו חיים כאן מדי יום כאילו לא גלינו מכאן אף פעם, חזרתי אל היום-יום הישר להפגנה שהייתה בניו יורק נגד נציגי הממשלה, שהלכו בראשו של מצעד סולידריות עם ישראל. מתוך הרגל, כבר באמת מתוך הרגל, אני מתעלם מכך, על שאצלנו בחדשות סיפרו בעיקר על ההפגנה והמגפונים והבושה בושה בושה, ובקושי שמעתי איזו מילה טובה אחת על השמחה הגדולה והאהבה הענקית שהורעפה ואפפה את הצועדים. במצעד הזה באמריקה היו כ-40,000 חוגגים שמחים, ובהפגנה נגד נציגי המדינה היו פחות מ-1,000 אבלים. כדי לנסות להבין את השיגעון שהישראלי שכאן בארץ כבר לא שם אליו לב, כי הוא רגיל כבר לכל וסובל בשקט שהוא נתקע באמצע ההפגנה בדרכו הביתה מיום עבודה, שהוא בונה את יומו לפי ההפגנות שעוצרות את מהלך החיים שלו, הפגנות שמבעירות לו מדורות בכביש ראשי סואן, משביטות לו בתי עסק ומופעים במשך חודשים עד לפשיטת רגל. ישראלי שרגיל כבר שמאלצים אותו בשם הדמוקרטיה לחשוב אחרת ממה שהוא חושב ומתאווה, כי הוא טועה. והם מעמידים אותו על טעותו, כי זוהי הדמוקרטיה במיטבה. להעמיד את הטועה על טעותו. ואפילו שההפגנה משנה את נושאיה מדי שבוע, כי על הרפורמה דנים עכשיו, מנסים לפשר, מחפשים נושאים אחרים, אז מחפשים עילות חדשות שאש החופש מן הדיקטטורה לא תכבר חלילה. בכל מקרה, כדי להבין את האיוולת הזאת שהייתה בהפגנה נגד מצעד הסולידריות המרהיב שבניו יורק, שמתי עצמי בדמיוני כניו יורקר, סתם ניו יורקר, בן ניו יורק, שנקלע במקרה למקום. והוא רואה הפגנת סולידריות בעד ישראל, עם דגלי ישראל, שהם סמל המדינה, כשהמנהיגים נבחרים מן הארץ, שגם הם לצורך העניין סמלי מדינה לא פחות מן הדגל, הולכים בראש הצועדים. עכשיו אני מביט כאמריקאי, מקומי, מן הצד, ורואה קבוצה אחרת של אנשים שצועקים בושה, 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 ויש להם למרבה הפלא אותם דגלים, בדיוק, כחול לבן. ואני לא מצליח, כי האמריקאים מניו יורק, אני לא מצליח להבין מי נגד מי פה, שלשניהם אותו הדגל. אוקיי, האמריקאי ששומע בושה, 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 במעמד הזה, אני חושב שהם הבושה. אפילו שבידיהם אותו הדגל. שיצעקו בארצם, למה הם באים את כל הדרך עד לכאן כדי לבייש את סמלי מדינתם בנחר. לדאבון לב, כישראלים, אנחנו מכירים כבר מזמן את התופעה. זה התחיל כבר מזמן, מזמן מזמן אצלנו עם המרגלים ששלח משה לתור את הארץ. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל למור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא. וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני אדוני. סוף ציטוט. אז שלא ימותו חלילה מוציאי הדיבה של היום, רק שישמיצו את ארצם בארצם. למה לתרוח ולטוס כל כך רחוק רק כדי לספר לגויים מה שהם חושבים עלינו במעילה?
אני וגם הסבתא ישבנו פה בצבתא על הספסל שבגינה, וסבתא שוב חוזרת ושוב היא מספרת מה שהיה לפני המדינה. איך ישובים במתן, מגדל גדר של תיים, ובלילות שמרה מפני אויב. בדפנה וחניתה, אל המגדל הביטה, ושרה עם כולה מתוך הלב.
הדגל שלי הוא כחול ולבן, אתמול היום וגם מחר. הדגל שלי הוא כחול ולבן,
הדגל שלי הוא כחול ולבן, מילים ומנגינה, עוזי חיטמן ששר. פעם כשבאתי לבקר את אחי המנוח בביתו שבגבעתיים, הוא אמר לי, יש לך השבוע הופעה בגבעתיים, למה לא אמרת לי? למה לא סיפרת לי? ועניתי לו שאין לי שום הופעה בגבעתיים. ואז הוא אמר לי את משפט המחץ, אני יודע מה אני מדבר. זה היה בעיתון. לי, שאני המופיע, הוא אמר, זה היה בעיתון. והעיתון, לדעתו, היה מהימן ממני. מה אני מנסה לומר? שפעם העיתון היה במעמד כל כך אמין, שלא היה עליו ערעור. ומי שכתב בו היה אחראי לדברים שכתב, והם היו תמיד אמת לאמיתה. את העיתון מחליפה היום הטלוויזיה. וכשאנו אומרים פעם זה היה בטלוויזיה, כשהיינו אומרים ככה, זה היה בטלוויזיה, זה היה בטלוויזיה, ראיתי בטלוויזיה, זה היה אות וסימן כמו העיתון בזמנו, לאמת שאין עליה ערעור. היום אתה אומנם מאזין לנאמר שם מן המסך, אבל אני למשל, שהייתי שפוט של חדשות ופרשניות, אני לא מאמין לשום דבר שאומרים שם יותר, לכלום. לכלום אני לא מאמין. וזה מצב אליו הגיעו העיתונאים והפרשנים ששם בזכות. חלפו הימים שהטלוויזיה והעיתונאים שלה טיווחו בינינו הצופים למציאות האמיתית. היום ערוצי הטלוויזיה ודבריהם הקוראים והמפרשים לנו את המציאות, הם הם שיוצרים למעננו מציאות, מטעמם, ומוליכים אותנו ואת דעתנו לרצונם ודעתם. ולכן ברגע שאתה קולט זאת ומבין, אתה יכול להנמיך את הקול של הדוברים בשצף קצף, יש מכשיר כזה שמנמיך קול, אתה יכול להנמיך את הקול ולא לשמוע דבר, כי רק משמו של הערוץ, אתה כבר יכול לצטט ולנחש מה נאמר בו. ישנו ביטוי צהלי שנקרא לאנוס את המפה, שמתאר חיילים היוצאים לניווטים ומישהו מן המנווטים מתעקש דווקא ללכת לפי נטיות ליבו ולא לפי מה שהמפה האמיתית מורה לו. ואז כמובן שהוא מגיע למטולה במקום לבאר שבע. זה נקרא לאנוס את המפה. בכל אמת שאני שומע פרשנים בכירים לשעבר שכבר גרים באולפנים, איך שהם מנתחים לנו את המצב בביטחה כזאת, בבהירות כזאת, בנחרצות כזאת, אני חש שאונסים לי את המפה האמיתית לרצונם. למה? כי בערוץ אחר הדעה תהיה שונה, הפתרונות שונים, הדעות אחרות. וכשמעריכים בטלוויזיה הכתבים הצבאיים בביטחה מהלך מדיני או צבאי לפי נטיות ליבם, ומה הולך לקרות בינינו לאיראן, אני מחייך במבוכה, כי איראן עצמה איננה יודעת עדיין איך היא תפעל, איך הם יודעים. כתבים משפטיים, וואו, זה בכלל סיפור אלף לילה ולילה, לכל ערוץ סדרת טלוויזיה אחרת. הכל בביטחה, הכל בנחרצות, ממעמקי האמת שלהם. ואתם יודעים מה, אני משתוקק לרגע שאיזה בעל מקצוע מיומן יישאל על משהו, לא חשוב באיזה נושא, והוא יענה, לא יודע, לא יודע. מאיפה אני יכול לדעת? וואו, אחד כזה מתגלה פעם בטלוויזיה, צריך להדליק מסועה. הבעיה היא הזמן למחביר שיש לערוצי הטלוויזיה לטחון בו חצץ. היה למשל פיגוע בבוקרו של יום. שמענו את הפרטים המלאים, הבנו מי נפצע, מי בבית חולים, וזהו. הכל ידוע, אין יותר מה לחדש. אבל יש עכשיו עד הערב המון זמן למלא. מה עושים עם כל כך הרבה זמן כשהאירוע התחיל דווקא בבוקר? אלו רגעי החסד של הפרשנים המוזעקים לאולפנים שילמדו אותנו עכשיו מה קרה ולמה קרה ומה צריך לעשות כדי שלא יקרה ואיפה המחדלים ואיפה שיקול הדעת המוטעה של הנהגת המדינה והנהגת הצבא וכל ההנהגות כולן. וזה מותנה כמובן למסך ממנו הם מדברים, כי כל מסך יש לו דעה אחרת. מסך אחד מודיע שעוד מעט תתחיל ההתקפה על איראן. זה עניין של ימים. המסך האחר מודיע שזה לא יקרה, כי אין אנחנו יכולים בשלב זה בכלל לתקוף את איראן. מסך אחד יזכיר לך שהערבים קיבלו מיליארדים. המסך האחר יספר לך על מיליארדים שקיבלו החרדים. לא זה ולא זה נכון. אבל מי סופר? מסך אחד יספר שהמצב הכלכלי רע והדולר בירידה. ממסך אחר נשמע שהכלכלה בעלייה מתמדת והדולר עולה. מסך אחד יציג סקר של מפלגה שמתרסקת. מסך אחר יראה את אותה מפלגה בעלייה מוחצת אל עבר הניצחון. ממסך אחד נשמע על מספר מפגינים בין מיליון בהפגנה הזאת או האחרת. ממסך אחר נשמע שהיו כמה אלפים. כל מסך הוא מפלגה שמייצגת קו מדיני. מפלגה שמכתיבה לנו מציאות שקרית שהמסך רוצה להטמיע בנו. אתה גם לא יודע איזו אינפורמציה בכלל לא הביאו לידיעתך. לא הביאו, שזה גם כן חלק מן המלחמה על תודעתך. לכן אתה מפסיק להאמין, כי לעולם, לעולם לא תדע מה האמת באמת. היום, תאמינו לי, אי אפשר כבר לדעת כלום. נגמרו הימים שיכולת לראות משהו בטלוויזיה וגם להאמין שזו המציאות האמיתית. בקיצור, בנשיונל גיאוגרפיק, שהנמר הרעב רודף אחרי תרפו, אתה בטוח שזו לא מניפולציה על השכל שלך, זה פשוט כי הוא רעב, רעב באמת. לא כי הוא רוצה שתחשוב שהוא רעב.
אנו כיתת סיירים הולכים בוודיות ובהרים, שמש מלמעלה בוערת, יורד הערב, הרוח נח בין השיחים, ורק אנחנו עוד הולכים. אנו היטב מכירים את דרך הנחש על ניצורים, דרך ציפור בשמיים, בורות המים, האבנים והעצים, הכוכבים, הנוצצים. סיירים, סיירים, הלאה סיירים, 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 הלאה סיירים, דרך מפרכת, אל תפסיק ללכת. סיירים, סיירים, הלאה סיירים, 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 הלאה סיירים, הסיירים, 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 הסיירים. אנו כיתת סיירים, את המפות על פה אנו זוכרים, אנו הופכים סנטימטרים לקילומטרים, של מישורים ושל כיפים ושל פלגי זיעה שוטפים. כך חגורי תרמילים אנחנו את הארץ מגלים, אנו חותמים ברגלינו את גבולותינו, ולפעמים בתוך הסתר עולות רגלינו גם יותר. סיירים, סיירים, הלאה סיירים, 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 הלאה סיירים, דרך מפרכת, אל תפסיק ללכת. סיירים, סיירים, הלאה סיירים, 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 הלאה סיירים, הסיירים, 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 הסיירים. אנו כיתת סיירים, טרובי רוחות ושמש מדברים, אנו קלי הרגליים, תמיד עיניים, קרני מישוש לאצבעות, ליחידות אשר יוצאות. ליל סכינים דרם קרב, רואה תמיד אותנו לפניו, גם את הקרב כבר גובה, וגדוד יגיע, ינוח בצידי דרכים, גם אז אנחנו עוד הולכים. סיירים, סיירים, הלאה סיירים, 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 הלאה סיירים, דרך מפרכת, אל תפסיק ללכת. סיירים, סיירים, הלאה סיירים, 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 הלאה סיירים, הסיירים, 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 הסיירים.
אנו כיתת סיירים. מילים חיים חפר, לחן סרש גינסבורג, שרה להקת הנחל. בימים האחרונים הארץ סוערת בדבר גזר דין בעניין אונס של ישישה ניצולת שואה. ויש מי שקרא את סיפור המעשה בלי לדעת את מה שראו ושמעו השופטים, עד כדי להביע דעה שהכרעת הדין של השופטים מבישה. ולא רק זאת, אלא זאת שיש לה קשר לכך שאותם שופטים זיקו את זדור. במשפט אחר, חינקמה, אומרות השמועות, בחרה הפרקליטות לתדרך בעוז נגד השופט הזה ולגייס את כל תומכי המערכת בתקשורת וברשתות לצורך המאבק נגדו. תראו, תראו איך פסיקת שופט מעלה חשדות וסברות והשגות של בעד ונגד. בקיצור, קלחת רותחת שבימים כתיקונם לא הייתה יכולה לקרות, כי שופט היה פעם שופט שמעמדו היה גבוה וניסה ורם, רחוק מוויכוחים ואינטריגות. אבל זה היה פעם, מזמן. היום השופט הוא לא רק כבודו יותר, אלא אחד האדם. וזה חבל, כי זה כזה סודק את האדמה עליה אנחנו עומדים. הסיפור הזה הפעם עם הקשישה ניצולת השואה שנאנסה אמנם נשמע משונה, אבל מה שהשופט ראה ושמע, אני לא שמעתי, אני לא ראיתי, לכן קטונתי מלהביע דעה בכלל. באנציקלופדיה אוצר ישראל קראתי שבימים קדמונים יעצו לדיין או לשופט היושבים מדי יום בדין לעבור בדרכם אל כס המשפט הרם שלהם, לעבור מדי יום דרך השוק, להתחכך באנשים ששם, להכירם מקרוב, כדי שכשיבואו האנשים שבשוק להישפט בפניהם, יביטו בהם בגובה העיניים ולא ממרום שבטם. חשבתי על ההוראה החכמה הזאת, עד כמה אינה תופסת אותנו, עד כמה איננה תופסת יותר בימים אלה, בהם נערכים המשפטים החשובים ממחוזותינו, כבר לא בבתי הדין בכלל, אלא במסך הטלוויזיה, כשהציבור הופך מבלי דעת לעם של מושבעים. היום השופט לא צריך כבר לעבור בשוק, הוא כבר חלק ממנו, סליחה. והוא גם משתתף פעיל ונחרץ במערכת הפוליטית, כן? אף יוצא חוצץ נגד קביעות מחוקק. ולא רק זאת, אלא גם שהוא קם בבוקר מוקדם ושומע בסקירת העיתונים דיווח ודעות על המשפט שהוא מנהל ממש עכשיו. בחדשות של 8 בבוקר מדברים בו שוב ומנסים לחשוב עמו מה יפסוק ואיך יפסוק ולמה יפסוק. ובחמש ושש וחדשות הערב דנים בהתנהלותו, מנבאים את פסק דינו. כאילו היה איזה שחקן בהצגה שעומד לביקורת. והוא צריך להיות חירש, אטום או עשוי מברזל שלא להתחשב במה שקורה סביבו. ככה כל יום. הוא מבין מן העיתון והטלוויזיה מה חושבים על פסיקותיו. מה חושבים יותר נכון על מחשבותיו לפני שיפסוק. ואם הוא ירצה או לא, חלק מן המשחק, חלק מן הלובי הזה שבחר בו בזמנו להיות שופט, גם זה נלקח בחשבון. אצלו, אצל האחרים. בזמנו אמר השופט ברק שהכל שפיט. אז ככה, היום גם השופט שפיט. ופסק הדין שלו, שלא לומר גזר הדין, יהיו נושאים לדיון בכל תוכניות הרעיונות, כשחלק נהלל אותו, חלק מחליט שהוא שופט, חסר חוט שדרה, חלק יאמר שהוא שופט טוב, חלק אחר יגיד שהוא רופס וחסר ההחלטה. איך אפשר לשפוט כך? איך אפשר להסתמך על ההיגיון האישי המוסרי כשכל הביקורת ממתינה בחוץ ונוהמת על כל פסיקה? איך יחליט משהו במנותק מן הסערה שסביבו? תחשבו על מציל. מציל שנמצא במגדל הגבוה הזה שלצד הבריכה. כשממרום שבטו הוא רואה את הבריכה כולה. ככה. ככה אמור היה להיות השופט בבוא לפניו עניין לדון בו. אבל מה עם מציל שנמצא בתוך הבריכה, עם כל הסוחים והמשתכשכים במים? איך יזהה מישהו שטובע? איך יראה בכלל משהו כשהוא עצמו רטוב?
פסל בלי אור, טיפסתי אליה לאורך צינור. רציתי רק לבדוק את מצב המנורה, לפתע ממופיע המשטרה.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת. אז למה אתה לי בצוהר השם? אינני השם, אינני השם.
גברת נחה באוטובוס, פיניתי מקום מתוך ניבוס, אבל מרוב צפיפות ומחנה הכנסתי לדיין לתוך הארנה.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז גם מה אתה לי בצוהר השם,
אני בתייר שרצה להשקיע באיזה דבר, אז מכרתי לו בית שלא היה שלי, כי לא רציתי שייסע מפה עם יחס שלילי.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת, כל האמת.
להיות איתי בשלום כשחטבתי עצים בפתאום המסכן והכניס את הראש מתחת לגרזן.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר השם? אינני השם, אינני השם. אדוני השופט, אל תהיה כזה מין, למה באדם אתה לא מאמין? רק לא בצוהר לבן השם, אינני השם, אינני השם. אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר השם? אינני השם, אינני השם, אינני השם,
אינני השם, אינני השם.
אדוני השופט, מילים חיים חפר, לחן סשה ארגור, ביצוע בצל ירוק. ברגע שהחלו הדיונים בעניין הרפורמה בבית הנשיא והיא חדלה להיות דגלם של המפגינים, היה צריך מהר, מהר מאוד נושא חדש להפגנות כדי להשאירן בתוקף, שלא יאמר חלילה שפג תוקפן. אז הלכו על החרדים, הפרזיטים האלה, שלקחו את כל הכסף של התקציב בלי ללכת לצבא. ללא ספק סיבה מספקת למלא את קפלן. וכך חוזרים לעולמנו הליבה והנטל להבעיר את האש מחדש. כן ילמדו ליבה, לא ילמדו ליבה. קודם כל חשוב שנדע שהמוני חרדים לומדים לימודי ליבה ועוד איך לומדים. אבל למה להזכיר אותם אם זה... למה להזכיר את העובדה הזאת אם זה מפריע לוויכוח? לי אישית הייתה זכות להיות בהנהלת מכללה. אותה יסדה הגברת עדינה בר שלום, והמלגות שאנו חילקנו שם מדי שנה מתרומות של אנשים טובים, ניתנו לבוגרים במדעים, במדעי החברה, בעבודה סוציאלית. והיו כאלה שציוניהם גבלו בגאונות. והם קיבלו מלגות בתורת המחשבים. יותר מכך, לפי הוראתו המפורשת של הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, לומדים כל בתי הספר המזרחיים היסודיים לימודי ליבה מלאים. חשוב לדעת ולהבין שהעולם החרדי גם הוא מחולק בעניין לימודי הליבה. חלקו מתעקש להמשיך להסתגר בעצמו, חלקו האחר פתוח ללימודי הליבה ועושה בהם חיל רב, לעתים הרבה יותר מן החילוני המצוי. כדי להבין את מקורו של הוויכוח הארוך הזה, ראוי לקרוא את זכרונותיו של נשיא המדינה החמישי יצחק נבון, ששימש כמזכירו של ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון. הוא משחזר את פגישת החזון איש, רבי אברהם ישעיהו קרליס, וראש הממשלה, שדנו בגיוס בחורי ישיבות. זו הייתה דירה קטנה וצנועה בבני ברק, ואלפים התאספו מסביב לבית, מספר נבון. החזון איש קיבל אותנו בסבר פנים יפות, ובן גוריון והחזון איש ישבו משני צידי השולחן, והסתכלו זה על זה. בן גוריון פתח ואמר, באתי אליך לשאול אותך איך נוכל בארץ לחיות יהודים דתיים ויהודים שאינם דתיים מבלי שנתפוצץ מבפנים. הרי יש לנו השקפות שונות, איך נחיה יחד? שאל בן גוריון. החזון איש ענה לו שיש הלכה שאם שני גמלים צועדים במשעול אחד, זה מול זה, ויש מקום רק לאחד מהם, אז הגמל שיש עליו מסע, יש לו זכות קדימה. הגמל שאין עליו מסע יפנה את הדרך לשני. אנחנו כמו אותו גמל, אמר חזון איש, מלא במסע של ידע ומצוות שמוטלות עלינו, ואתם צריכים לפנות לנו את הדרך. ובן גוריון השיב, אתה חושב שהגמל הזה שלפניך והיקה בכתפו על עצמו, אין לו מסע? ההתיישבות, קליטת העלייה, קיבוץ הגלויות, יישובה של ארץ, ארץ הקודש, כל אלה אינן מסע? אינם מצוות? החזון איש השיב, בזכות זה שאנו לומדים תורה, אתם יכולים לעשות את מה שאתם עושים. בן גוריון השיב בשאלה, אלו שיושבים עכשיו בגבולות ושומרים עליכם כדי שתלמדו, זו לא מצווה? החזון איש השיב, בזכות זה שאנחנו לומדים תורה, הם יכולים לעבוד ולשמור. אמר בן גוריון, איני מזלזל בתורה, אבל אם לא יהיו אנשים חיים שצבא ישראל שומר עליהם, מי ילמד תורה? אז ענה החזון איש, עץ חיים היא. שם, אז ושם התחיל הוויכוח שלא תם עד היום. ושם עמדה בפעם הראשונה ובצורה ברורה המשוואה המלווה את העם היהודי בארצו מיום שקמה המדינה. משוואה מקוממת שטוענת שהטייס הלוחם והצנחן הם חשובים, אבל לא פחות מלומד התורה השומר על הגחלת היהודית. הם כיפת הברזל הרוחנית המגנה מן החוץ המאיים, למול כיפת הברזל החוסמת את הירי מן הרצועה. לשיטתו של המאמין החרד, הארץ והעם ייקונו לעולם בלי טייסים ובלי צנחנים, ולא ייקונו רגע בלי לימוד תורה. בחול ובכל הגלויות לא הייתה כיפת ברזל, לא היה אף רווה, הייתה גמרה, והנה בזכותה חזרנו לכאן. נכון, זה מקומם, זה מקומם, אבל חשוב להבין שזו המשוואה. מרגע שמבינים אותה, מבינים שזה לא ילך במלחמה, זה לא ילך, זה ילך רק בהדרגה, בתהליך. ההתעקשות הזאת על לא לימודי ליבה היא מין ניסוח אחר למילים פחד ויראה, וזאת מן החומות המגינות שהיו בגלות ואינן כאן בארץ הבחירה. מן העולם הפתוח, זה הפחד, על פיתויו המרצדים מכל עבר. זו התעקשות הבאה מן הפחד, לא מן הרצון שלא ללמוד. הרמב״ם למד ליבה, גם הברבנל למד ליבה. זה לא הלימוד. זה הפחד מן המגע עם העולם הגדול רווי הפיתויים. זה הזמן שיגזל על חשבון לימוד התורה חשוב מכל לימוד אחר. פעם הזמינו אותי למאה שערים לביתו של חרדי קיצוני. ישבתי בביתו ושאלתי למה הוא לחוץ כל כך, הוא היה כזה לחוץ וזע בכיסאו. הוא ענה לי שבניו הקטנים צריכים לשוב מן החדר כל רגע והוא לא רוצה שיראו אותי וישאלו שאלות. איזה שאלות? תמעתי. הוא ענה לי, הם ישאלו מה זאת השפה הזאת שאבא מדבר עם הזר, מה הבגדים האלו שהזר לבוש בהם, למה אין לו זקן, למה אין לו פאות, למה אין לו ציצית לזר, והזר הזה הוא אני. לא רוצה שיראו משהו אחר, הוא אמר לי, ממה שהם רואים ביום יום. מה אני אגיד לכם, בבית אחר לא דיברו איתי כך והיו מצפים לצאתי, הייתי נפגע. אבל במאה שערים הייתי בהלם. כי בהלם לתהומות האלה שמפרידים שני ציבורים שהמרחק הפיזי ביניהם כמה מטרים של רחוב, מטרים של רחוב. וצאתי משם, חשבתי שאם בבתי הספר החילוניים הייתה ליבה, של לימודי יהדות, והיו לומדים שם משנה ותלמוד בבלי וירושלמי, את מחלוקות בית הלל ושמי, פרקי אבות, שולחן ערוך של קארו, פוסקים, פרשנות חכמים למקרא. אם היו לומדים שם את זה אצל החילונים, אולי את חומת החשיכה מאיימת על החרדים מן החוץ, היו פורצות כמה קרני אור מלאות חסד, כצעדים ראשונים של התקרבות והבנה.
מן המקורות, מן
נתן רזאל, שכתב וגם שר. בכל חנות ספרים ובכל ספרייה תמיד נמצא אותם שם את ספרי הילדים. חלקם מתארים מציאות יפה ואופטימית, חלקם מתארים קשיים ומכאובים. בחלקם יש מתח והרפתקאות, ובאחרים יש את החיים היומיומיים של שגרת בית הספר והמריבות כמובן עם ההורים והאחים. אבל כל הספרים האלה הם ספרים על ילדים שאיך לומר הם רגילים לגמרי. גם אם הם חווים קשיים, הם עדיין ילדים רגילים לחלוטין. אף אחד מהם אינו ילד בעל צרכים מיוחדים. בבית איזי שפירה, שעושה עבודת קודש למען אותם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, הגו רעיון לקיים סדנת כתיבה של אימהות ומטפלות על מנת שיוכלו להביע את תחושותיהן כלפי הקשיים שחווים הילדים, וגם יוכלו להביע את הקשיים שהן עצמן חוות. סדנת הכתיבה הזו הביאה גם לרצון לכתוב סיפורי ילדים המספרים על בעלי הצרכים המיוחדים, על החוויות היומיומיות שלהם, ובעיקר על עולמם הפנימי הרגיש. הסיפורים הביאו לכתיבתם של שלושה ספרים יפהפיים. חברות בסיפור, שכתבה עדי פז קרוניש, אם לילדה בעלת צרכים מיוחדים. ילדה קוסמת, שכתבה רז טננבאום, מטפלת בילדים בעלי צרכים מיוחדים בבית איזי שפירה ברעננה. וסדים ללולו הבובה, שכתבה היבה עבדל חי, מטפלת בילדים בעלי צרכים מיוחדים בבית איזי שפירה בקלנסווה. הספרים האלה, מעבר לכך שהם יפהפיים בסיפור וגם בזכות האיורים של תום וייזר, כתובים בשלוש שפות, בעת ובעונה אחת, באותו ספר, בעברית, בערבית, וגם בשפת הסימנים המיועדת לאותם ילדים שאינם יכולים לדבר, ומצביעים על ציור בשפת הסימנים על מנת להביע את רצונם. אני מאוד מאוד ממליץ לכם לרכוש את הספרים היפים האלה, כי הם אומרים משהו על נפשם הרכה והזקה של ילדים שרוצים בכל מאודם להשתייך ולהיות חלק מאיתנו, ורוצים גם שנדע עליהם דרך הספרים משהו שלא ידענו.
דמעות של מלאכים, דמעות שקטות, דמעות יפות ועצובות, זולגות באופק דמעות ומחפשות מה הן מבקשות. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר, עצוב לנו יותר. בגלל שזה לא קל להיות מלאך,
של מלאכים, כתב דן מינסטר, שרים יוני רכטר ויהודי טרוויץ.
שיר במתנה מן הקלאסיקה הארץ ישראלית.
הכנס השנתי מאני שיר ישראלי נערך השבוע באוניברסיטת בר אילן בשיתוף גלי צהל, ובסיומו עונק ליוצרת תלמה אליגון רוז אות כבוד על מפעל חיים בזמר העברי. בערב החגיגי שנערך לכבודה במסגרת הכנס בוצעו מיטב שיריה של תלמה, וביניהם גם שירה הראשון, לאבא שלי יש סולם. תלמה הייתה אז בת 16, ואת השיר הזה היא כתבה לזכרו של אביה, ולכן היא סיימה אותו במילים: אז למה כששרתי לו שיר שאהב נרדם הוא פתאום ועצם את עיניו. הלחן הוא של נמרוד טנה, ואנחנו נשמע אותו בעיבודו של עוזי אסנר ובביצוע יפה ירקוני שהקליטה אותו ראשונה. מזל טוב לך, תלמה אליגון רוז, ידידתי הטובה כל כך. לאבא שלי יפה ירקוני.
מגיע כמעט עד שמיים, ואבא שלי קורא אוכל ארוחה פעמיים, ואבא שלי הוא הטוב מכולם, ואבא שלי הוא הכי בעולם, ורק בגללי הוא האבא שלי, כי הבטיח הוא לי שהוא רק שלי. של רכבת, ואבא הביא לי בובה יודעת לשיר ולשבת, כי אבא שלי הוא חכם מכולם, ואבא שלי הוא הכי בעולם, ורק בגללי הוא האבא שלי, כי הבטיח לי שהוא רק שלי. לאבא יש מכונית כמו אווירון בשמיים, לאבא שלי יש שעון אינו מתקלקל גם במים, ואבא שלי הוא יודע המון אנגלית, צרפתית ואפילו חשבון, ורק בגללי הוא האבא שלי, כי הבטיח לי שלי ואבא שלי משחק איתי בחדור ובג'ולי ואבא שלי לי הביא אלבום וגם יופי של בולים אז למה כששרתי לו שיר שאהב נרדם הוא פתאום ועצם את עיניו אז למה כששרתי לו שיר שאהב נרדם הוא פתאום ועצם את עיניו אבא למה
תודה לבן שני, תודה ליורם רותם, לזיו עיני, לעומר נחום. תודה למוטי שקלר, תודה לדוקטור סמדר כהן, אני יהורם גאון. ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים, כולנו יחד וכל אחד לחוד. בשבת שלום.
נסיר לי כבוד שבת עלה הקיר תמונה יפה נתלה לי כבוד שבת לבובה סימלה נקייה נלביש לי כבוד שבת שבת שלום שבת שלום מנוחה ושמחה היום שבת שלום שבת שלום מנוחה ושמחה היום מיטה לבנה לבובה נציע לכבוד שבת נר קטן במנורה נכין לכבוד שבת שיר לכבוד שבת שבת שלום שבת שלום מנוחה ושמחה היום
נשמע נשמע סוף השבוע
דקה ישראלית, השבוע אגדות, והפעם שמה הולך לפניה.
לא קשה למצוא ישראלי ששמע מישהו, שפגש מישהו, שנשבע שהוא מכיר בחורה שנקראת אוחזת ענף עץ השקד. רבות דובר ונכתב על הבחורה ועל שמה המשונה, אבל רישומי משרד הפנים מוכיחים שמדובר באגדה בלבד. אגדה עירונית. אגדות אלה נפוצות בעולם כולו. עוברות מפה לאוזן ומעוררות את האשליה שמדובר באמת. פעמים רבות הן מבוססות על שמועות או על טעויות, כמו במקרה של אוחזת ענף עץ השקד. ב-1976 יצאה כתבת העיתון מעריב לנוער לראיין ישראלים בעלי שמות ייחודיים. היא הגיעה למשפחת אלעמי בקריית טבעון, ולה שלוש בנות. ניצת הדס, שלהב וצמרת. אם המשפחה אמרה לכתבת, ככל הנראה כבדיחה, שצמרת הוא כינוי, ושמה האמיתי של הילדה הוא אוחזת ענף עץ השקד. הסיפור התפרסם, ועד מהרה הפך לאגדה. מקור השם, אגב, דווקא ידוע. אוחזת ענף השקד הוא שם שיר שכתב המשורר יצחק שלו, ובו נכתב. אחזה בענף של שקד, מרוקם בציצים לבנים.
זו הייתה דקה ישראלית על אגדות ושמה הולך לפניה. גם כשאתה ברכב בדרך לקניות, הבחור שמשתמש בטלפון הנייד עלול לטעות ולחצות בלי להסתכל. 10 קמ"ש פחות זה פי 2 סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרלבד.
אתם מאזינים לגלי צהל.